טוב, השיעור שלנו בספר מאמרי ראייה באופן רשמי עוסק בחגי הקיץ, ונקווה שלא מחכה לנו חגיגה בקיץ בגבעת האולפנה בבית אל. חשבנו שאולי כדאי לברר קצת בצורה מסודרת ויותר שיטתית, ואני לא מבטיח שיהיו פה הצעות מעשיות, כלומר זה לא, אנחנו לא הולכים ללמוד פרקטיקה, אבל כן הולכים ללמוד כמה עקרונות יסוד חשובים מאוד, שבעצם דרך העקרונות האלה אנחנו צריכים לגלות את מחאתנו כלפי כל דבר שהוא לא כפי שהוא צריך להיות. המאמר שלפנינו, אם תסתכלו רגע, מופיע בספר מאמרי ראייה החל מעמוד 451. המאמר הזה נקרא מחאה נגד חילול שבת. אם תסתכלו בצד השני של הדף למטה, המאמר הזה או הדרשה הזאת, ואחר כך היא נכתבה, של הרב, היא מתפרש עין א', דהיינו לפני 101 שנה בדיוק. מה היה שהרב אמר את אותה דרשה? במושבה אין גנים באזור פתח תקווה, היה חילול שבת המוני, והרב דרש מה שדרש, אחרי זה הדברים נכתבו, ואותו חילול שבת היה, לא רוצה להגיד חילול שבת להכעיס, אבל חילול שבת, בואו נאמר, כל חילול שבת הוא חמור, אבל חילול שבת שנבע ממקומות לא חיוביים, נגיד זה בעדינות. וכאן הרב בדרשה הזאת, במאמר הזה, הייתי אומר, ממש מלמד אותנו את העקרונות של המחאה, כמו שהרב בעצמו מחה נגד אותו חילול שבת בפרסיה, במושבה אין גנים. אם תסתכלו רק בסוף המאמר, למשל בעמודה האמצעית בצד השני, זו הייתה מושבה של פועלים שעובדים, אז לקראת הסוף, מר חנוך אמר כמתנצל בעד הפועלים שלא היה פה חילול שבת בפרסיה ברשות אחרים. טוב, קיצור, היה ממש דו שיח, משא ומתן, ברור, בין הרב לבין מנהיגי אותה תנועה ואותו חילול שבת. ואני חושב שחשוב מאוד ללמוד את המאמר הזה, ודאי, א', תמיד חשוב ללמוד את זה, וודאי בתקופות שבהן מתעוררות מחאות. עידנא דריתחא. אני מעריך שהסדרה הזאת של השיעור הזה ביום חמישי בין 12 פלוס ל-1, ניקח 3-4 שיעורים, מתרץ משארבע שיעורים הספיקו, בעזרת השם, כדי ללמוד את המאמר, או לפחות את העקרונות של המאמר הזה. בואו נתחיל. יש כמה עקרונות במאמר, המאמר הזה גם הולך ומתפתח. אנחנו ננסה ללמוד פסקה-פסקה, אי אפשר לקרוא עכשיו את הכל, תקראו את זה בזמנכם החופשי אחר כך. אבל אנחנו ננסה להוציא עקרונות מתוך השלבים השונים שבמאמר הזה. בואו נתחיל. לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו מצב היום ומדולדל במובנו החומרי, ובייחוד במובן הרוחני. מצב שהיה צריך להביא לידי התמרמרות של ייאוש. אבל אנו איננו נפחדים. איננו נואשים מכל ירידה. בטוחים אנו כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. ומאופל וממחשך אור ישועה יזרח. כשאנו באים, לדוגמה, כשאנו באים לתקופת השופטים, בייחוד לתקופתו של אבימלך בן ירובעל, זבול ובעל ואנשי שכם, ואנו מרגישים את הדלדול החומרי והרוחני של האומה אז, תגרות ואריגות ושערוריות, בוצרים קרמים ועושים אילולים בבתי אליליהם, תחשכנה עינינו. אבל כשאנו מעיפים עין מזה והלאה, לא הרבה מאוד שנים קדימה, והנה אור נוגה, שמואל, דוד ושלמה, בניין המקדש, ממלכה אדירה, תורה, חוכמה, נבואה ורוח הקודש, ממשלה, משפט וצדק, רוח השם נשב, העננים פוזרו ושמש צדקה זורח. שמשו של ישראל שולח קרניים מלאי יפאה. קריטריון ראשון למחאה הוא פרספקטיבה. דהיינו, מבט כולל. דהיינו, אני אומר את זה בלשוני, כבר נקרא בפנים ונדייק יותר. אחת הבעיות שלנו כשאנחנו פוגשים איזשהו קלקול במציאות, שאנחנו מנתקים את הקלקול של המציאות מהמכלול הכללי, ואז כשאנחנו, אם אפשר לומר, מתמקדים, שמים את הפרוז'קטור על אותו הקלקול, אז אנחנו באמת יכולים להיות ממשים. למשל, אני אקח דוגמה מטופשת לחלוטין, בסדר? ילד קיבל מכתב מהמנהל שהוא מסולק מבית הספר לשלושת הימים הבאים. עכשיו, איך ההורים מגיבים למכתב כזה? עכשיו, אם ההורים, אני מדבר כרגע ברמה הכי טכנית, הכי כמותית, בסדר? אם נגיד הילד הזה הוא בכיתה ו', בסדר? והוא לומד כבר שש שנים. וכל שנת לימודים היא כמה ימים בשנה? לא, כמה ימים שנת לימודים בשנה? 200? נגיד 200. זאת אומרת ששש שנים, 1200 ימים. זאת אומרת שזאת פעם הראשונה, זאת הפעם הראשונה, שהוא מסולק מבית הספר לשלושה ימים. שלושה ימים חלקי 1200. כמה זה באחוזים?
0.25.
יפה. למדת בטכניון? לא. זה שואף לאפס. רבע אחוז? רבע אחוז, 1/400. זאת אומרת, אנחנו לא מזלזלים, כנראה שמשהו פה הצטבר בשש שנות לימוד עד שהילד הגיע למצב כזה שהוא מסולק לשלושה ימים בית הספר. אז ודאי שיש לזה מקורות יותר, נקרא להם במרכאות, כן? מקורות איכותיים, כלומר מקורות יותר יסודיים, יותר עמוקים. אבל קודם כל ברמת הכמות. ברמת הכמות הילד הזה מסולק מבית הספר 0.25%. יפה. בן צדיק שלי, רק עכשיו גרשו אותך מבית הספר. בוא תקבל פרס. אז קודם כל, אני רציני, אחד הדברים הכי חשובים, החשובים ביותר, כשאנחנו נפגשים עם קלקולים במציאות, זה קודם כל פרספקטיבה. פרספקטיבה כמותית, פרספקטיבה איכותית. פרספקטיבה מהותית ופרספקטיבה מציאותית. למשל, יש איזושהי הסכמה, אולי אפילו יותר מזה, בין בני זוג. בסדר? קודם כל שיזהו שהם אחד. זה הגרעין הפנימי, זה המהות. בית, הנה, ברוך השם, האחד הזה מתגלה במהלך חיינו המשותפים, הרבה מאוד פעמים. יש במצבים מזדמנים, כאלה ואחרים, מצבי יוצא דופן, יש איזושהי הסכמה, ואולי אפילו חד ושלום, מריבה, אולי אפילו קשה. בסדר. אז א', גם מבחינת הכמות, מבחינת המציאות, זה זניח. וב', ודאי מבחינת המהות, מבחינת האיכות, זה לא מבטא את שורש הקשר שלנו. זה משהו שהוא קיצוני, שהוא חיצוני. עכשיו, כמובן שלכל דבר חיצוני יש איזשהו שורש פנימי, לא אמרנו שלא. אבל קודם כל, אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שלנו מאוד קשה לגשת למפגש עם פער בין רצוי למצוי, אחד הדברים הכי חשובים שחסרים לנו, זה באמת פרספקטיבה. מה היחס בין המהות לבין המציאות, ומה היחס בין המציאות המתוקנת שגילתה את המהות לבין המציאות המקולקלת שלא מגלה את המהות. אדם נמצא בישיבה, בבית מדרש. בסך הכל הכללי הוא זורם בזרם חיים בריא, בסך הכל הוא מתפתח, הוא מתקדם, הוא מצליח. אז יש ימים שקצת יותר קשה. יש תקופות משבר, יש ימים שפחות בא ללמוד, יש ימים שיש יותר טרדות ממקומות אחרים. בסדר. אבל לקחת את הימים האלה ולעשות אותם, הכותרת הכללית של כל המציאות שלי בבית המדרש, זה לא נכון. לכן כלל ראשון במחאה, אני אומר את זה עכשיו בצורה קיצונית, כלל ראשון במחאה זה להבין שהקלקול שכרגע אנחנו הולכים לפגוש אותו הוא לא להיות או לחדול, הוא לא לחיות או למות, הוא לא 100 או 0. לא. קודם כל, זה כבר קצת מרגיע. אני מסכים שהמילים האלה קצת מסוכנות, כי אם אתה אומר, אז בוא תסתכל בפרספקטיבה, אז אתה יכול לזלזל בבעיה, אז אתה יכול להגיד 0.25%, לא נורא. לא, גם 0.25% זה חשוב שזה לא יקרה. אז אני מסכים שהמנגינה, הרושם שיכול לצאת מבסיס גישה כזאת באופן מוטעה, כן, הרושם המוטעה שיכול לצאת מהגישה הזאת, הוא שבסדר, אז לא נורא, אז יש קצת תקלות, יש כמה קלקולים, בסך הכל הכללי חיובי, במהות ודאי חיובי, אז בסדר, אז ניתן לקלקול לקרות. לא, לא, לא. אנחנו נראה בהמשך, המאמר הזה לא נגמר במשפטים האלה. אבל קודם כל, נקודת היחס הראשונה היא היחס של הפרספקטיבה. א', בין המהות לבין המציאות, וב', בין המציאות המתוקנת למציאות המקולקלת. קראנו זה מקודם, איכות וכמות. לכן, אומר הרב, לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו מצב היום הוא מדולדל במובנו החומרי ובייחוד במובן הרוחני. קודם כל, זאת לא הפעם הראשונה וגם כנראה לא האחרונה, אז הרב כתב, מה נגיד היום, שמצאנו, שפגשנו שעם ישראל הוא לא בדיוק מה שהוא צריך להיות, גם מבחינה חומרית, מבחינת יחס האומות אלינו, אנטישמיות שעשי השואה, עשי השלילי הוא השואה, וכמובן גם מבחינה רוחנית, תרבותית, אלוקית, אמונית וכו'. אז קודם כל לא בפעם הראשונה, אז אם זה כבר לא בפעם הראשונה, אנחנו לא שאני אגיד, לא מתרגשים מזה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יש לנו פרספקטיבה. מצב שאם היינו דנים אותו מבחינה חיצונית, דיינו מבחינת ההתמקדות באותו מצב היום, כן, כמו שכאן הרב קורא לו, מדולדל, חומרי או רוחני, כבר אנחנו מתחילים להבין שכשהרב משתמש במילה היום, אז זה היום, זה סוג של איום, המצב המקולקל הזה, כלומר צריך לטפל באיום, במצב שהוא היום. כלומר זה לא שאנחנו מזלזלים בזה, זה נראה בהמשך. אז המצב, אם היינו מסתכלים עליו כביכול שהוא הכל, היינו שמים עליו את הפרוג'קטור, מצב שהיה צריך להביא לידי התמרמרות של ייאוש, כן? וכל אחד מאיתנו יודע שכשהוא נכנס לאיזושהי בועה מחשבתית, דמיונית, רצונית, רגשית, מעשית, ביחס לאיזשהו נושא או איזשהו עניין או איזושהי סוגיה או איזשהו מצב בחיים שלו, והוא עכשיו נכנס לתוך המערבולת הזאת של המצב הזה, והוא נכנס במרכאות כולו לתוך המצב הזה, אז כל אחד מאיתנו יודע שהוא מאוד ממורמר והוא ממש על גבול הייאוש. נקווה שאנחנו לא נמצאים הרבה פעמים במצבים כאלה, נקווה שבכלל לא, כן? אבל לפעמים קורה, אדם יש לו איזה קושי, לפעמים הקושי הוא באמת קושי קשה מאוד, ואז הוא נכנס לתוך החלון השחור הזה של הקושי, והוא שם ממש נכנס למערבולת, ערבול אחרי ערבול, והוא לא מסוגל אפילו להסתכל החוצה ולראות שהשם מזורחת והציפורים מצייצות. הוא באיזה חור שחור שכל החיים מבחינתו מתחילים שם ומסתכמים שם, זהו. וזאת טעות חמורה, התפיסה הזאת. לכן כשאנחנו יוצאים למחאות, כשאנחנו יוצאים למאבקים, קודם כל, הרב יגיד בהמשך, אנחנו לא יוצאים למאבק כמיואשים. אנחנו נחזור לגוש קטיף, שזה יהיה ברור. נחזור. הקדוש ברוך הוא הבטיח, נביאנו הבטיחו. אנחנו נגיע עד דמשק, כולל רבת עמון בדרך. זה בסדר, אנחנו נגיע. אבל כרגע כמובן יש חושך גדול. בסדר, לא בסדר. אבל אנחנו לא מיואשים. אדם שיוצא למלחמה, למאבק, ממקום של ייאוש, א', סיכוי גדול שיפסיד, ב', סיכוי גדול שהוא יתמוטט. אנחנו לא יוצאים למאבקים כמיואשים. הרב יגיד בהמשך, אנחנו יוצאים למאבקים כגיבורים הבטוחים בניצחונה. אם לא היום, מחרתיים. אם לא מחרתיים, אחרי מחרתיים. אבל הניצחון שהקדוש ברוך הוא הבטיח על ידו ועל ידי נביאיו, הניצחון הגדול, האמת האלוהית בעולם, בסוף תופיע. דבר השם לא ישוב אחור. תסתכלו רגע רק את הביטוי הזה. בעמודה האמצעית, מתחת לכותרת, יש שם קטע עליון למעלה, אבל מפני, שורה שלישית מסוף הקטע הזה, אבל מפני שלא כנואשים אנו נלחמים, כי אם כגיבורים בטוחים, לא בניצחונם, לא דייקתי, כגיבורים בטוחים במטרתם. המטרה שלנו היא בטוחה, ואנחנו גם בטוחים בניצחון. המטרה הזו בסוף היא תופיע. אנחנו עושים כגיבורים. מלא מוטיבציה, מלא אמון, מלא ביטחון, מלא שמחה. לכן אנחנו לא, קריטריון ראשון, לא יוצאים למאבק מתוך ייאוש. מתוך להיות או לחדול, מתוך 100 או 0. מתוך חוסר פרספקטיבה. אדם שיוצא למאבק מתוך ייאוש, זה אדם שכשהוא נמצא בסיטואציה המורכבת, הקושי שבו הוא נמצא, הוא רואה את הקושי הזה כביכול ככל המציאות כולה. והוא לא רואה את הרצף. אם כאן מדובר למשל על רצף היסטורי, אז למשל תקופת השופטים שכאן הרב מזכיר אותה, הייתה תקופה קשה מאוד. כמו שהוא כותב כאן, כל מי אני אומר זה בכותב, איש ישר בעיניו יעשה. זהו. אבל הנה, אחרי כמה מאות שנים, לא ארוכות, הופיעה מלכות. מלכות שאול, מלכות דוד, שלמה, בית מקדש. מלכות, פוליטיקה, עושר, יחסים בינלאומיים וכו'. ניקח אולי דוגמה מהחיים הפרטיים שלנו. כל אחד מאיתנו כהורים יודעים שהילדים עוברים תהליך. התקופה אולי הכי מורכבת של החיים נקראת גיל ההתבגרות. אם אנחנו תופסים את התקופה הזאת של שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, מקווה שלא יותר, שגיל ההתבגרות, כתחנה סופית, אז באמת אנחנו יכולים להיכנס לייאוש. כי איך הילד הנפלא, המתוק, החמוד הזה שהלך בדרך, ושמע בכל הורים ומורים, ובחר בחירות נכונות, פתאום סוטה לפעמים שטיות קיצוניות מאוד. ואז מי שמסתכל, מי ששם את הפרוג'קטור רק על פרק הזמן הזה, הוא באמת יכול להיות נואש. ואז ממילא הוא גם מגיב תגובות של ייאוש. שהתגובות של ייאוש זה להיות או לחדול. אבל מי שמבין שגיל ההתבגרות זה שלב מעבר, ובינינו זה שלב מעבר שכולנו עוברים אותו, ובינינו כדי שהוא יגיע בגילאים האלה ולא בגיל 35-40, סגור סוגריים, כשזה מגיע בגילאים האלה, אז זה באמת הרבה יותר מסובך. זה לא אומר שצריך לפרוץ פריצות חמורות גם בגילאים האלה. אבל אדם צריך להתגבר, להתבגר ולהתגבר, להיות עצמאי, להיות חסר, לא תלותי, לגבש את זהותו, השקפתו, בחירותיו החופשיות בעצמו, וחלק, ברוך השם, מהכוחות, חלק מהנערים או נערות שעוברים את גיל ההתבגרות, יש להם הרבה כוחות, ולפעמים הכוחות מתפרצים לכל מיני כיוונים שהם לא כיוונים נכונים, אנחנו לא מסכימים עם הכיוונים. אבל יש לנו פרספקטיבה. זה יעבור. זה תהליך. בעזרת השם. צריך גם תפילה כמובן. אז מצב שאם היינו מסתכלים עליו במיקוד מוחלט, היה צריך להביא לידי התמרמרות של ייאוש, אבל אנו איננו נפחדים. אנחנו לא יוצאים למאבקים מתוך פחד שאם לא נצליח עכשיו, אז לא נצליח לעולם. לא. איננו נואשים מכל ירידה. יש בהיסטוריה ירידות. יש דלדולים, יש תקלות, יש קלקולים, יש השלכות לקלקולים האלה. אנחנו משלמים על זה מחירים לפעמים לא פשוטים בכלל. אבל איננו נואשים מכל ירידה, כי אנחנו בטוחים, בטוחים אנו כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. נצח ישראל יגיע בסוף לניצחונו ולנצחיותו. ומאופל וממחשך אור ישוע יזרח. לכן קריטריון ראשון בכניסה למחאה, פרספקטיבה. לכן, לפי זה יוצא שיכול מאוד להיות שאדם שאינו פרספקטיבה, כלומר אדם בוגר, יש לו כבר איזה פרספקטיבה של חיים, הוא למד את זה על ניסיונו מחייו האישיים. אדם יותר צעיר שעוד לא עבר כל מיני, נקרא לזה, גלגולי חיים, אז אין לו פרספקטיבה. אז זה מאוד יכול להיות, אני אומר את זה בזהירות, שמי שצריך להיות שותף במחאות, אני לא אומר בפועל, כן, אבל ברעיון, מי שצריך לפחות להוביל את המחאות האלה, זה ברור, כן, מי צריך להוביל את המחאה, זה מי שיש לו פרספקטיבה. פרספקטיבה של נצח ישראל, פרספקטיבה של דורות, פרספקטיבה של מי בריאת העולם עד ביום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד, של גדולי תלמידי חכמים, גדולי צדיקים, גדולים שיש להם סייעתא דשמיא, שיש להם מבט אורך ורוחב ועומק על, על, על המציאות הנתונה כרגע. שאז ממילא כל הגישה שלהם היא תהיה גישה הרבה יותר מדויקת, כי הפרט הזה מתמקם במיקום המדויק שלו ביחס להכללה הכוללת. אבל מי שאין לו מבט כזה, אז ודאי שלנהל מאבקים הוא לא יכול, לנהל מחאות הוא ודאי לא יכול, להיות שותף במחאות, כן? אבל בתנאי שמי שמנהל את המחאה זה מישהו עם אחריות, יש לו מבט כללי. זאת נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. כן. תראה, קודם כל צריך להעריך את המוטיבציה ואת הרצון ואת הנאמנות ואת המסירות ואת המוכנות להשקעה של כל מי שהוא רואה קלקול במציאות, הוא לא מוכן להסכים איתו והוא מוכן להשקיע בשביל לתקן את העיוות הזה, את הקלקול הזה. קודם כל צריך להעריך את זה. יש נערים או אנשים שמוכנים להשקיע כוחות חיים, כישרונות, זמן, ואפילו אולי מבחינה מסוימת הם מסתכנים במחאות, ובשביל אידיאלים שהם חושבים שהם אידיאלים חשובים. קודם כל צריך לכבד את זה מאוד. מצד שני, צריך להיות בקשר עם אלה שאין להם עיניים רחוקות, עיניים רחבות. יש ביטוי כזה בנביא שהרב חוזר עליו הרבה פעמים, אשא דעי למרחוק. אדם צריך להיות אדם כזה שהדעה שלו היא למרחוק, אשא דעי למרחוק. כן, זה כמו דווקא הזכרנו בשיעור לפני כמה ימים, ביום שלישי הזכרנו. כן, בדיוק. שכשאדם לומד נהיגה, אז אחד השלבים הכי קשים בלימוד נהיגה, זה שהוא נכנס לאיזה כביש צר שחונים מצד ימין ומצד שמאל מכוניות, חונות מצד שמאל ומצד ימין, והוא עכשיו צריך לעבור בין המכוניות. עכשיו, הוא עדיין לא יודע לנהוג. אז המורה תמיד אומר לו, עיניים רחוק, רחוק, רחוק. אתה תראה רחוק, אתה, ברגע שאתה מסתכל קרוב, אתה רואה שהדפנות קרובות, אתה תתחכך. ברגע שאתה רואה רחוק, רחוק זה לא נראה צר, רחוק זה נראה רחב. כשאתה רואה רחוק, אתה נוסע בדיוק על הציר שלך. כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו. כשהוא מסתכל רחוק, הוא יעבור לפעמים סנטימטר על יד. כשהוא מסתכל קרוב, גם יהיה חצי מטר, הוא יכול להתחכך. לכן, מי שמנהיג מחאות, הוא צריך להסתכל רחוק. נקודת הגישה האמונית שלו היא גישה של עשה דעי למרחוק. ולכן אלה שלא מוכנים להיכנס להובלה, צריך להשתדל. להוביל אותה. ואם לא, לא הכל בתחום אחריותנו, מה אפשר לעשות? כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו מחויבים לעשות. זה כמו, ניקח דוגמה, זה כמו למשל, מי שמנהל את הבית, מי שמנהל משפחה, עם כל הכבוד, זה לא הילדים, זה ההורים. אתה יודע לא פחות טוב ממני מה קורה בבית, שמי שמנהל את הבית הזה, זה הילדים. הם קובעים מתי אוכלים ארוחת ערב. נו, לפי דעתך, מתי הם אוכלו ארוחת ערב? א', אולי לא יאכלו, כי ירדמו לפני שאכלו, ב', אחת, שתיים בלילה. מה? מה זה ארוחת ערב? כן. ברור. ההורים קובעים. המסעדה נפתחת בשעה 7, נסגרת בשעה 8. זהו. סוגרים את המסעדה. טוב, לא צריך להגזים. ילדים בגילאים מסוימים 8, קצת יותר, אפשר גם 9, אפשר שעה 10, בסדר, אבל יש גבולות. ההורים קובעים את הכיוון. לכן כלל ראשון במחאה, זה דברים פשוטים מאוד, אבל חשובים מאוד. כלל ראשון במחאה, פרספקטיבה נקרא לה אלוקית, פרספקטיבה אמונית, נצח ישראל לא ישקר. ולכן כשאדם מביט במכלול של היסטוריה על המציאות, אז גם אם יש קושי קשה מאוד במציאות, יהיה לו יכולת להתמודד עם הקושי הזה. אין ספק שהקושי הכי נוראי שעברנו בהיסטוריה הוא השואה. אין ספק שמי שחי בתקופת השואה ומי שמת בתקופת השואה, נהרג השם יקום דמו, מי שנהרגו בתקופת השואה, קשה מאוד, מי ענה, אי אפשר לך להבין. אבל כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של היסטוריה, והנה עם ישראל חזר לארצו וחוזר לעצמו, וברוך השם, מבחינה חומרית, מבחינה רוחנית, אחרי 2000 שנים, ולצערנו הרב השואה, הייתה המנגנון שכבר הוא השתמש דרכו לזרז את התהליך הזה, שחזרתנו לציון וחזרתנו לעצמנו במלאות. אז הוא רואה בפרספקטיבה את הכל, זה מבט אחר לגמרי, זה לא שהחוזר שלנו מזלזלים במה שעברנו, אבל יש לנו מבט הרבה יותר נכון, הרבה יותר כולל, הרבה יותר מדויק. לכן אנו בטוחים, בטוחים אנו כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ומאופן וממחשך אור ישוע יזרח. בואו נתקדם. כשאנו באים לתקופת השופטים, בייחוד לתקופתו של אבימלך בן ירובעל, זבול ובעל ואנשי שכם, ואנו מרגישים את הדלדול החומרי והרוחני, שימו לב, הרב מזכיר כאן את המילה מרגישים. יש הבדל בין אדם שניגש למחאה מתוך הרגשה, לבין אדם שנכנס למחאה מתוך, נקרא לזה, השכלה. שכל יוצר אצלך פרספקטיבה, יחס, הכללה. שכל אלוהי יוצר פרספקטיבה אמונית, נצח ישראל לא ישקר. אבל אדם שנכנס למאבק, אדם שנכנס למפגש עם חוסר, עם בעיה, עם קלקול, עם קושי, מתוך רגש, הוא נכנס למערבולת רגשית. הוא לא יוכל להתמודד עם הקלקול, הוא לא יוכל לתקן את הקלקול. לכן מי שמסתכל בפרספקטיבה שכלית אמונית, הוא שכל. מי שמסתכל בהתמקדות ספציפית על הקושי שבו הוא נתון, זה רגש. זאת הרגשה. אז כשאנו באים לתקופת השופטים וכו', ואנו מרגישים את הדלדול החומרי והרוחני של האומה אז, תגרות והריגות ושערוריות וכו', תחשכנה עינינו. איזה חושך, איזה חוסך, איזה חיסרון, איזה משבר. אבל כשאנו מעיפים עין מזה והלאה, והנה אור נוגה, שמואל, דוד ושלמה, בניין המקדש, ממלכה אדירה וכו' וכו'. העננים פוזרו, שמש צדקה זורח. אומר הרב יותר מזה. אני מדלק כמה שורות כדי לראות עד לאן זה מגיע. תסתכלו רגע בבקשה בסוף העמודה הזאת, שורה אחרונה, למטה. שנינו ממדרש חכמים זיכרונם לברכה. קטע אמצעי, עמודה אמצעית למעלה. למה נקרא שמם אלוהים אחרים? למה עבודה זרה נקראת בתורה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני? מה זה אלוהים אחרים? אחרים מלשון מה?
זר.
מה?
זר.
זר, מלשון אחר. אז הפירוש הפשוט הוא שאלוהים אחרים מלשון אחר. אומר הספרי, ספרי. אלוהים אחרים לא מלשון אחר. מלשון מאוחר. כלומר, כל מה שהוא נראה לנו כאחר, הוא רק מאחר את מה שצריך באמת להופיע. אבל מה שצריך להופיע, יגיע בסוף. הוא רק מתעכב כרגע. איך הוא בצבא? מפקדים מתעכבים. הם לא מאחרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים, כלומר, גם הקטסטרופה הרוחנית, היותר קיצונית, שנקראת עבודה זרה, שאחרי הייתי אומר, יאוש מוחלט, אין סיכוי בכלל לאמונה באל אחד, וכו'. הייתי אומר, זהו, אלוהים אחרים, נגמר הסיפור. אין נצח ישראל, אין גאולה, אין סיכוי, נגמר העניין. כישלון, חורבן. לא. לא יהיה לך אלוהים אחרים, גם מצב הכי קטסטרופלי. של התנתקות מהמקור האלוהי שלנו, שהוא עבודה זרה, גם המצב הזה הוא סך הכל מאחר את האידיאל האלוהי הגדול, שבסוף יופיע. כל דבר שבסוף, כל דבר שהוא מאחר, בסוף הוא מופיע. הוא מופיע באיחור. בדרך משלמים מחירים כבדים לפעמים על האיחורים האלה. לא אמרנו שלא. יש הרבה נזקים והרבה השלכות לנזקים האלה מכוח האיחור הזה. לא אמרנו שלא, אנחנו לא מזלזלים באיחור ובנזקים, במשמעויות שלו. אבל בפרספקטיבה רוחנית פנימית, זה רק איחור. זאת לא מניעה. זה איחור, זה עיכוב. אומר הספר, אני קורא שוב, שנינו במדרש חכמים זכרונם לברכה, למה נקרא שמם אלוהים אחרים? מפני שהם מאחרים הטובה מלבוא לעולם. תראו את המשפט הבא. דווקא לאחר את הטובה יש בכוחם של מקלקלים ומארסים בישראל. ולא לאבד את הטובה. יש הבדל תאומי. אם אנחנו רוצים למאבקים מתוך איזו הכרה לא נכונה, שכביכול אנחנו הולכים לאבד את הטוב, את האידיאל, את האמת, את הטוב, את האלוהי, את הצדק, את היושר, או אם אנחנו הולכים, חס ושלום נקווה שלא, לאחר את הטוב. לאחר זה חמור, כמו המשפט הבא. אבל איחור הטובה, כמה נורא והיום הוא. איזה מחירים אנחנו משלמים לכל העיכוב הזה? כמה נפשות של דורות נשקעות באיחור של טובה כללית? שאנו צריכים לעמול בכל מסירות נפשנו להקדימה. ברור. כבר התפקיד שלנו בהופעת גאולה זה להקדים כמה שניתן את ההופעה המעשית של האידיאלים האלוהים במציאות. אבל בשום פנים ואופן אנחנו לא יוצאים למאבק מתוך איזושהי תחושה או הרגשה, ודאי זה לא הכרה, שאנחנו הולכים לאבד, חס ושלום, אם לא, להפסיד, אם לא נצליח במאבק הרגע. את המלחמה בסוף ננצח. בקרב יכול להיות שנפסיד. אני לא מדבר בכלל על גבעת האולפנה, צריך הוא לנצח. כמו כל מאבק, כמו כל מחאה, שצריכה לעבוד בקריטריונים הנכונים, כמו מה, תכף נראה. אבל אנחנו לא יוצאים למלחמה כהולכים לאבד משהו. אנחנו יוצאים למלחמה, למאבק, כדי להקדים משהו. לא כדי, וכדי לא לאחר אותו, אבל לא כדי לא לאבד אותו. זה הבדל עקרוני בתפיסה. אם אדם יוצא למאבק מתוך הכרה שהוא יכול לאבד, או מתוך הכרה שהדבר שהוא רוצה אותו, שהוא נכון שיופיע, יכול להתעכב. זה מבט אחר לגמרי, זה יחס נפשי אחר, זה יחס מחשבתי אחר, זה תפיסה אחרת. ממילא גם הפעולות המעשיות יהיו פעולות בגבולות גזרה, שזה לא להיות לחדול, זה לא חיים ומוות. כמה לנו עוד פעם, יש פה סכנה במשפטים האלה, אני מודע לסכנה. הסכנה שיהיה פה איזה רפיון, שתהיה פה איזה חולשה, שנגיד זה לא נורא, לא יקרה כלום, לא יקרה, יקרו דברים חמורים מאוד, כמו שכאן הרב אומר. איחור הטובה כמה נורא והיום הוא. האיחור הזה הוא גורם נזקים חמורים מאוד. אבל אחרי הנזקים ואחרי כל ההשלכות של הנזקים האלה, זה רק איחור. זה לא עיבוד. אני חוזר לקטע שדילגנו. גם אנו היום אסירי התקווה, שווה הגולה, אחרי 2000 שנות גלות, העוזרים היינו אסורים. התקווה שלנו הייתה אסורה. אסורה בבית הסוהר. אבל הנה ברוך השם, היא יצאה מבית הסוהר, יצאה מבית האסירים. גם אנו היום אסירי התקווה, שווה הגולה, העוזרים בפועל, נראה את העניין הזה בהמשך, בבניין עמנו וארצנו, אל ימאס לבבנו, אל ימאס ליבנו מכל מצב מחריד, מכל שיקוע ומחשקים. הרב מתבטא בביטויים קשים מאוד ביחס לקלקולים. למשל פה, מחריד, שיקוע, מחשקים, מצב היום למעלה, מצב היום מדולדל, או איחור הטובה, כמה נורא והיום הוא, כמה נפשות של דורות נשקעות, בהמשך הוא יקרא למאבק מלחמה. ביטויים קשים, לא מלחמה במובן שהיום מדברים עליה, חד ושלום. נראה בהמשך את גדר המלחמה, למה רב מתכוון שהוא קורא לזה מלחמה. אבל הביטויים הם קשים, כלומר זה לא אמור ליצור איזה רפיון כלפי המאבק, ברור שלא. לכן גם אנו היום אסירי התקווה וכו', אל ימאס ליבנו מכל מצב מחריד, מכל שיקוע ומחשקים, בין שהם חומריים ואפילו כשהם רוחניים, שזה כבר תרבות, זה כבר השקפת עולם, זה כבר אידיאלים אלוקיים שחסרים במציאות. ואפילו כשהם רוחניים, בטוחים אנו בצור ישראל, אומר לירושלים תושב וחרבותיה הקומם, כי דברו הטוב אשר החל יקום ויהיה, ושיבת ציון אשר התחילה לעיר מחשקי נאות יעקב ברוך השם אחרי 2000 שנות חורבן, תוסיף אורה לימים יוצרו ותנצח את כל המכשולים. אף כי בלב דווי, בלב כואב, אולי אפשר להגיד גם כועס, נראה בהמשך, אף כי בלב דווי אבל לא בלב נואש, אנו מביטים על הדלדול הנורא הרוחני העומד לעינינו, בתור איזה כוחות המשתתפים עמנו בבניין החומרי של העם והארץ. זה גם משפט שהרב יפרק אותו בהמשך. אבל מפני זה, ודווקא מפני זה, שהכוחות המשתתפים עמנו, ואנחנו בתהליך של בניין, ואנחנו מבינים את הנזקים מהאיחור, ודווקא מפני זה אנו מוצאים בעצמנו כוח וחובה לעמוד נגד הפרצות, ולמחות בכל עוז נגד ההריסות הנותנות אותנו לחרפה ושיממון. תראו איזה מילים הרב משתמש, ממש מילים קשות. חרפה, שיממון, דלדול נורא רוחני, חרדה, מצב מחריד, שיקוע, מחשקים, היום ונורא. מילים קשות. אמנם גם הכלכלה הרוחנית היותר איומה לא תוכל להחריב כליל את מסעת נפשנו. אפילו עבודה זרה, גם על פישה של עבודה זרה, שנינו ממדרש חכמים זכרונה לברכה, למה נקרא שמה מילואים אחרים? מפני שהם מאחרים הטובה מלבוא לעולם. דווקא לאחר את הטובה יש בכוחם של מקלקלים ומרסים בישראל, אבל לא, ולא לאבד את הטובה. אבל איחור הטובה כמה נורא והיום הוא. כמה נפשות של דורות נשקעות באיחור של טובה כללית, שאנו צריכים לעמוד בכל מסירות נפשנו להקדימה. אבל מפני שלא כנואשים אנו נלחמים, כי אם כגיבורים בטוחים במטרתם, מתקדמים עכשיו, על כן צריכה מלחמתנו להיות תמיד, הנה הרב מתחיל לשם במילה מלחמה, נלחמים. על כן צריכה מלחמתנו להיות תמיד מלאה זהירות של יושר ושל דעת. כלומר, אם העיקרון הראשון הוא פרספקטיבה אמונית, שכל אלוהי, נצח ישראל לא ישקר, ממילא אנחנו יוצאים למאבק לא מתוך הרגשה שהבועה שכרגע אנחנו נמצאים בתוכה היא כל העולם, היא כל המציאות, אלא היא חלק מהמציאות הזאת, ולכן אנחנו יוצאים כגיבורים שבטוחים במטרה שתצא בסוף אל הפועל, ולא כמיואשים. לכן דווקא מפני שאנחנו יוצאים מתוך הכרה ארוכה, אז אנחנו צריכים להיות אנשים שמוחים מתוך זהירות, כשהזהירות הזאת יש לה שני קריטריונים, יושר ודעת. ניקח דוגמה פשוטה. אדם שיודע שהוא הולך לרוץ מרתון, 42 קילומטר, הוא, זה מקצוע שלם, אני לא יודע בדיוק איך, כן, אבל הוא יודע איך לחלק את הכוח, איפה להשקיע יותר. ולכן ברור לכולנו שכשהוא יתחיל את הריצה, הוא לא יהיה כמו אותו ילד קטן מתלהב שרוצה להיות ראשון. כלומר, הוא לא ישים ספרינט, קוראים לזה, ייתן את כל הכוח, את כל הגז, את כל המוטיבציה, את כל הכישרון, את כל הגוף שלו במאה, 200, חצי קילומטר, הקילומטר הראשון. כתוצאה תהיה פשוט שהוא ייפול, הוא יתמוטט, הוא לא יגמור מרתון. אבל הילד הקטן שרואה רחיצת מרתון, מה הוא מצפה? שיתנו פה ספרינט על ההתחלה. זה לא ריצת 100 מטר פה, ילד חמוד. ריצת 100 מטר, פעם אחת, 10 שניות, נגמר הסיפור. פה זה 42 קילומטר. מי שמבין שהמהלך האלוהי ההיסטורי הוא מראטון, הוא לא ירצה לנצח ב-100 מטר בקרב, הוא ירצה לנצח במלחמה ב-42 קילומטר. הוא מבין שהמאבק שהוא צריך לנהל הוא מאבק של אחריות, הוא מאבק של להגיע בסוף למימוש המטרה. ולכן המאבק הזה יהיו בו שני קריטריונים. קריטריון ראשון, ישרות, יושר, יושר מוסרי, יושר פנימי. כלומר, הוא לא יהיה מוכן לוותר על היושר המוסרי, החברתי, הבסיסי שלו. חוץ מזה, כל קו ישר, בין כל שתי נקודות עובר קו ישר אחד, אז קו ישר, יושר זה לא רק שהוא צריך לשמור על היושר המוסרי שלו, אלא יושר זה גם כוונה שיש כאן תהליך, יש פה נקודה אחת ונקודה שנייה, ובדרך עובר קו ישר אחד, נכון? הקו הישר פה הוא מפותל מאוד, אבל צריך לעבור מנקודה לנקודה, זה לא בקלות. אז קודם כל, היושר המוסרי אסור לו שילך לאיבוד. ב', דעת. אם נחזור רגע לדוגמה של המרתון, צריך לשמור את הכוח. צריך לדעת איפה משקיעים, צריך לדעת מה הרשמים, צריך לדעת איפה יש השלכות, צריך לדעת איפה הנזקים. אני רוצה להגיד משפטים קצת חמורים. לפעמים יש כאלה שאומרים, אתם הדתיים לאומיים צריכים ללמוד מהציבור החרדי. אני לא רוצה לעשות הכללות קטגוריות, אבל מה שאומרים לפעמים כל מיני אנשים, תראו איך הם נאבקים בכוח, באלימות, בפעם אחת, בבת אחת, אין פשרות, עד הסוף. הנה, והם מצליחים להשיג את מה שהם רוצים. א', חז ושלום, לא כל החרדים ככה נאבקים. ב', יכול להיות שהצלחנו בקרב. השגנו את המטרה הקצרה שבשבילה יצאנו למאבק. יכול להיות. אבל איזה נזקים? בתחומים לפעמים אחרים לגמרי. אתה, לא היהודי החרדי חז ושלום, כן? יהודי פלוני. ניהל מאבק, נקרא לו תוקפני. איך אומרים? עד שעוד דופקים על השולחן פה לא מבינים. דפק על השולחן, הבינו. יפה. כן, אבל אתה יודע איזה מחירים יש לטווח ארוך? לטווח רחוק? אתה יודע כמה יהודים שצריכים יום אחד לעמוד מול בית המקדש ולצעוק שמע ישראל? אתה הרחקת אותם אולי ל-30 שנה בגלל ההתנהגות שלך שעקרת איזה רמזור? אתה יודע, אתה מבין את ההשלכות האלה? אתה לוקח על זה אחריות? אז נכון שהוצאת מהכוח אל הפועל את המטרות הקצרות שלך, אבל אתה יודע לאיזה בורות אתה הכנסת לא מעט אנשים בגלל כל מה שקרה פה עכשיו? אדם שיש לו פרספקטיבה שכלית, בוגרת, אמונית, אלוהית, נצח ישראל לא ישקר, הוא רואה את הפרספקטיבה. אדם כזה, אני מסכים עוד פעם, אני ממש צריך להיזהר במשפטים האלה. ברור שמרוב שאדם צריך להיזהר, אז הוא בסוף ייזהר יותר מדי. זאת סכנה גדולה. אז כמו שהרב כותב, צריך להיזהר מעודף זהירות. נכון. כי מרוב עודף זהירות, בסוף לא נעשה כלום. נגיד, בעזרת השם, הכל לטובה, הכל יהיה בסדר. צריך להיזהר. נראה בהמשך, צריך להיאבק. ולהיאבק ברור. אבל, מאיזו נקודת מוצא? לא כנואשים. אנחנו נאבקים כדי להקדים את הטובה. לא כדי לא לאבד אותה. התפקיד שלנו זה שלא יהיו חורים. זה התפקיד שלנו. לא יהיה לך אלוהים אחרים. לא לאחר את הטובה. ולכן אנחנו יוצאים למלחמה הזאת, גם מילה קשה מאוד, מלחמה, שנראה בהמשך את גבולותיה. אנחנו יוצאים למלחמה שהיא צריכה להיות מלאה זהירות. ושני הברומטרים, שני הקריטריונים, שני המדדים של הזהירות הזאת, זה א', יושר, ב', דעת. יושר מוסרי, ב', שכל. שכל הגיוני, שכל אלוהי. וזה לא פשוט. תגיד, אז מה אתה בפועל מציע? אני כרגע לא מציע כלום בפועל. כרגע אנחנו לומדים את העקרונות. אנחנו מבינים מה תהיה התוצאה של מי שיוצא למאבק ואין לו יושר מוסרי. מבחינתו כל האמצעים קשרים. לפי הנוסח המקובל, שהוא לא אולי פשט המאמר, המטרה מקדשת את האמצעים, לכן כל האמצעים קשרים. אנחנו יודעים מה תהיה התוצאות של מאבק הזה. שגם אם הוא יצליח נקודתי, איזה נזק זה יכול לגרום למרחב חיים רחב מאוד ברמה עתידית, ציבורית, כולל תחומי חיים שונים מאוד, שהוא בכלל לא חשב עליהם בכלל. לכן קודם כל יושר מוסרי, בית דעת, שכל, היגיון, ובוודאי שכל הגיוני והיגיון הגיוני. שכל אלוהי, סליחה, והיגיון אלוהי. כן. עוד פעם? אפילו כשאתה אומר אפשר להבין מאיפה אתה אומר, הבנתי מה אתה אומר, אפשר להגיד מה שאתה אומר, ואני לא הייתי אומר, כן הוא אומר, אולי הדעת זה יותר דעת כלפי המטרה, והיושר זה יותר יושר לגבי התהליך, הדרך, האמצעי. אני מבין מה אתה אומר, לא הייתי, אולי כן, אבל אני לא חושב שחייבים להגיד את זה דווקא כך. כל מאבק שהוא לא מאבק, כל מחאה שהיא לא מחאה, שנובעת מתוך פרספקטיבה שכלית, אמונית, אלוהית, שאנחנו יוצאים אל המאבק הזה כגיבור בטוח בניצחונו, כגיבור בטוח במטרתו ובניצחונו, ולכן אנחנו לא יוצאים כמיואשים, ולכן מלחמתנו היא צריכה להיות מלחמה מאוד זהירה, גם במובן של היושר המוסרי וגם במובן של הדת השכלית האלוהית. אם אנחנו לא נצא למאבק מכוח כל הקריטריונים האלה, קודם כל זה קריטריון ראשון סך הכל, פרספקטיבה שכלית אמונית שיוצרת זהירות של יושר ודעת ולא ייאוש. אם אנחנו לא יוצאים ממקום כזה, אז גם אם יכול להיות שאנחנו נצליח עכשיו, מי יודע מה יהיו השלכות בהמשך. טוב, התחלנו. בואו נסכם בקודם כן. פרספקטיבה, שכל, זהירות, יושר, דעת, גיבור בטוח במטרתו, לא מיואש, נלחמים בלא לאחר את הטובה, ולא חד ושלום בלאבד את הטובה. התפקיד שלנו, להקדים. אני חושב שאם אפילו במשפט האחרון, אם כל אחד מאיתנו שנאבק כלפי כל דבר שהוא, כמובן אנחנו ביחס בחברה הישראלית, כשאנחנו נאבקים למען משהו שהוא טוב לעם ישראל, אם אנחנו נאבקים מתוך מקום שאנחנו רוצים להקדים את הטובה, זה אני חושב שם אותנו איזשהו ציר הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, הרבה יותר מדויק, ובכלל השם גם יהיו בו הצלחות. טוב, התחלנו. עיקרון ראשון. שר כוח. שבת שלום. אני מציע לשמור את הדפים, וכדאי להמשיך את זה, אנחנו בתחילת הדרך. בסדר? יש במאמר הזה, בדף שלנו, 6 עמודות. למדנו עמודה ושליש. יש פה עוד עבודה. בסדר? שר כוח. אני מציע גם לעבור על המאמר הזה בגדול, לקבל איזשהו רושם.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.